אנחנו אוחזים בבבא מציע דף למדת עמוד א', ואנחנו ראינו שיש נכסי שבוי, שדה נטושים, נכסי נטושים ונכסי רטושים, נכון? נכסי שבוי זה שהוא נשבע ושמענו שהוא מת. נכסי נטושים זה שהוא יצא למדינת הים ולא שמענו ממנו כלום. נכסי רטושים זה שהוא פתאום נעלם מהשטח. על נכסי שבוי אמרנו כולם מסכימים שמורידים קרוב משפחה. על נכסי נטושים אמרנו שתנא קמא אומר אל תיגע, הוא עזב למדינת הים, הוא לא מינה אף אחד, זה בעיה שלו. רשב"ג אומר מאחר והוא לא מגיע כן אפשר להכניס קרוב משפחה לשדה שלו, זה אותו דין כמו נכסי שבוי. אז אנחנו מתחילים שלוש שורות מלמעלה. תנא וכולם שמין נהם קריס, כולם אנחנו נעריך כשהקרוב משפחה יצטרך לעזוב את השדה, כשהוא חוזר ממדינת הים, נעריך לו כאריס, ניתן לו מחצה, שליש, רביע. שואלת הגמרא, אהי, על איזה מקרה מדובר פה? אילם השבויין, אם מדובר פה על נכסי שבויין, שהקרוב משפחה, שמענו שהוא בכלל מת ביד שבי, השת הזריז ונזכרה, והרי אנחנו אמרנו שאם בית דין אמרו לו, אתה קרוב משפחה, תרד, תטפל בשדה ותאכל את הכל, הוא יכול לאכול את הכל, אפילו אם הוא שומע שהקרוב משפחה חוזר, הוא יכול מהר לאכול לפני שהוא חוזר, ואז הוא זריז ונזכר, אמרנו בברייתא. אז אם אתה מאשר לו לאכול, אתה קורא לו זריז ונזכר, כי הרי אין הוכחה, רק שמועה שהקרוב משפחה בא, מי דאשבח מבי? ודאי שמשהו משביח את השדה, הוא מקבל. מה זאת אומרת הוא רק מקבל חלק, הוא כאריס? הרי יכניס אותו לשדה לטפל, הוא מקבל משהו השביח. אז לא יכול להיות שהברייתא הזו שאומרת שהוא מקבל כמו אריס, מדברת על נכסי שבויים. אלא הרטושים. זאת אומרת שזה מקרה שהקרוב משפחה פשוט נעלם מהשטח. והמוציאים אותן מידו קטני, ואנחנו אמרנו שלא נאפשר לקרובי משפחה להיכנס. נאמר להם, הוא רצה, הוא היה ממנה אתכם, הוא לא מינה אתכם, הוא עזב, אל תיכנסו. אלא הנטושים. נאמר שזה מדבר על המקרה האמצעי, שהקרוב משפחה עזב למדינת הים, לא שמענו ממנו כלום, אבל הוא נעלם עכשיו הרבה זמן. למען, אילם על הרבנן, אמרי מוציאים אותן מידו. אם תאמר לי שהברייתא הזו הולכת בשיטת רבנן, רבנן הרי אמרו שבנכסי נטושים הקרוב משפחה עזב למדינת הים, הוא לא מינה אותך, אל תיכנס. אלא, אז מה תאמר לי? זה רשב"ג. אי רשב"ג, האמר, שמעתי שהנטושין כשבויין. הוא אמר שזה אותו דין כמו נכסי שבויין, שהקרוב משפחה יכול להיכנס ולאכול את הכל. אז מה זאת אומרת? אתה תיתן לו כאריס. עונה הגמרא, לא. באמת, זה רבן שמעון בן גמליאל. מדובר פה על נכסי נטושין, שהקרוב משפחה עזב. והוא עזב מעצמו, רק שהוא לא חוזר, הוא נמצא הרבה זמן בחוץ. רשב"ג אומר, תכניס קרוב משפחה לשדה. אי רשב"ג אמר שזה כשבויין, הוא לא התכוון שזה בדיוק שבויין. כשבויין ולא שבויין, זה עם חף הדמיון. תמיד כשכתוב כ, זה חף הדמיון, זה דומה ל, זה לא בדיוק זה. אז זה כשבויין, זה דומה לשבויין, אבל זה לא בדיוק שבויין. כשבויין, זה דומה לשבויין, דן מוצאים אותם מידו. כי הקרוב משפחה, הוא נכנס, הוא מטפל, אין בעיה. ולא שבויין, אבל זה לא ממש שבויין, דאילו אתם במקרה של נכסי שבויין, זריז זה נזכר, אמרנו שהקרוב משפחה, הוא יכול לאכול, וגם אם הוא שומע שאולי הוא מגיע, הוא יכול לאכול מהר, והוא זריז ונזכר. ואילו הכה, שמין עלי כריס, ובנכסי נטושין, שהקרוב משפחה עזב, והוא פשוט לא חוזר, לא שמענו שהוא מת, אבל לא שמענו אחרת, אנחנו לא יודעים. במקרה הזה אנחנו ניתן לו חלק כאריס. זה למה שזה כשבויין, זה לא נכסי שבויין, זה לא בדיוק זה, זה דומה לזה. זה דומה לזה שנאפשר לקרוב משפחה לרדת. כן.
כאריס?
אז זה גם כאריס, כן. ומה ישנה מה, שואלת הגמרא, דתנן. למה פה, כשהקרוב משפחה מטפל בשדה שלו, אתה אומר הוא יקבל רק כאריס? למה זה לא דומה למקרה של המשנה שאומרת המוציא הוצאות על נכסי אשתו? בן אדם השקיע באדמה, לאשתו יש 10 בניינים בשכונה, הוא משקיע ומטפח את הבניינים, אחר כך הוא מגרש אותה. אומרת המשנה, הוציא הרבה ואכל כמים, הוא השקיע הרבה בבניינים והוא רק הרוויח קצת, הוא רק עכשיו העלה את השכר דירה לכל הדיירים, אז כמה הוא עוד לא הכיסה אפילו את ההוצאות של עצמו. או שהוא השקיע כימה, הוא רק תיקן את הצנרת והוא כבר יכול להכניס דיירים, הוא לא השקיע הרבה כסף ואכל הרבה, והוא כבר הרוויח הרבה, הוא הכניס דיירים, הוא כבר חיסה את ההוצאות, הוא כבר מרוויח הרבה על ההשקעה שלו. מה שהוציא הוציא הוא מה שאכל אכל. אז אומרים, כל עוד שהם היו נשואים, אנחנו לא דופקים חשבון. כמה שאתה רוצה להשקיע, תשקיע, כמה שאתה תקבל מזה, תקבל מזה, הקרקע שייכת לה, מה שאתה מרוויח זה עניינך. לא מתחילים להתחשב כמה השקעת, כמה קיבלת. זה עניינך, חיי נישואין, הקרקע הזו היא עכשיו בטיפולך, לרווח שלך, מה שהרווחת, הרווחת. אתה לא יכול לטבוע אחרי הגירושין, אבל אני השקעתי כך וכך באדמה הזאת. זה לא מעניין אותנו. אז אומרת המשנה, מה שהוציא, הוציא, ומה שאכל, אכל. אז למה במקרה שלנו, שהקרוב משפחה מטפל בנכסי נטושין, הרי הוא לא נמצא בשטח, טיפלתי בשבילו. אז מה שאני אוכל, אני אוכל, מה שהשקעתי, השקעתי. למה אתם מכריחים אותי רק לקחת כמו אריס? אני רק לוקח חלק, כמו אריס. אומרת הגמרא, הלא דמיה אלא להא. זה לא דמיון נכון. כי פה, כשבא לי משתו, יכול לגרש אותה מתי שנראה, לא. אבל זה דומה יותר למקרה איפה שאין לו שליטה, שכתוב במשנה, המוציא הוצאות על נכסי אשתו קטנה. בן אדם נשא ילדה שאין לה אבא, אז הוא התחתן איתה קידושין מדרבנן, והיא יכולה למען, היא יכולה לעקור את הקידושין האלה. אז הוא משקיע, היא באה עם קרקע. המשפחה נתנו לה אדמות, קוראים לה רבקלה, כן, אבא שלה בתואל מת, אחותה, האמא והאח לבן, הם משים אותה ליצחק, ועכשיו יחד עם רבקלה הם נותנים לה אדמות. עכשיו, הוא, חזל רצו שהוא ישקיע באדמות האלה, הוא יודע, יצחק יודע שיכול להיות בכל איתמיין, אז אולי הוא לא ירצה להשקיע באדמה, שהיא תהיה יותר גדולה. חזל אמרו לו, תשקיע, אנחנו נבטח לך את זה. מה חזל אמרו? המוציא הוצאות על נכסי אשתו קטנה, כמוציא על נכסי אחר דמי. זה כאילו הוא מוציא על בן דם אחר, ואם הוא השקיע, והוא לא אכל את מה שהוא השקיע, אז אנחנו מעריכים כמו אריס, והוא יקבל כמו אריס. אז המקרה שלנו דומה לזה, שאנחנו רוצים שהוא ישקיע, כמו אדם של אשתו קטנה, ובגלל זה אנחנו מבטיחים אותו שהוא יהיה כמו אריס. אלמה, כיוון דלא סמך דעתי, תקין לרבנן, כי יחיד לא לסדינו. ואשתו קטנה, מאחר ואין לו, הוא לא בטוח בניסויים האלה, אז חזל עשו לו תקנה שהוא לא יפסיד את הקרקע. ההכנה מתקין לרבנן, כי יחיד לא לפסדינו. גם במקרה שלנו, שהוא נכנס לאדמה של הקרוב משפחה שלו והוא מטפל, חזל התקינו לו שהוא יקבל כמו אריס, כדי שהקרקע לא תיפסד. הגמרא חוזרת לברייתא שציטטנו קודם. אמרנו בברייתא, וכולן שמין להן כאריס. אני מבין שמדובר על המקרה של נכסי נטושין לפי רשב"ג. נכסי נטושין, הקרוב משפחה עזב למדינת הים, לא שמענו ממנו, עכשיו הוא השקיע באדמה, אז מעריכים כמו אריס. אז עכשיו הגמרא שואלת, וכולן להטוי אימי. למה כתוב וכולן? אם אנחנו רק מדברים על מקרה אחד של נכסי נטושין, למה אני משמש במילה וכולן? זה בא לרבות משהו. אומרת הגמרא, להטוי אימי, זה בא לרבות את המקרה הזה. ואמר רב נחמן אמר שמואל, שבוי שנשבע מורידין קרוב לנכסיו, יצא לדעת, אין מורידין קרוב לנכסיו. שמואל לימד אותנו, דווקא שבוי, אנחנו מורידים קרוב. אבל אם הוא מעצמו יצא, לא מורידים קרוב. ורב נחמן, הבן אדם בחר לנסוע לאוזבקיסטן.
זה מה שאנחנו אומרים רטושים בעצם.
רטושים, יפה. ורב נחמן דידי אמר, אחרי שרב נחמן ציטט את זה בשם שמואל, אז הוא בעצמו אמר, בורח הרי הוא כשבוי. מקרה שבן אדם היה צריך לברוח במדינה, זה נחשב כמו שבוי, הוא לא היה לו כל כך ברירה למנות אחראי על השדות שלו, ממילא אנחנו נטפל ונכניס קרוב משפחה לשדות. בורח מחמת מי. למה הבן אדם הזה ברח? מתי אני מתחשב בזה שהוא היה צריך לברוח? אילי מחמת קרגע, אם הוא ברח מהמיסים, היינו לדעת. זה מקרה שהוא התחשבן והוא החליט לברוח. אלא בורח מחמת מרדין. מדובר פה על בן אדם שגר באזור של הפרסים, ובאזור של הפרסים יש מושג שנקרא מרדין. בן אדם שהרג, אפילו בטעות, הפרסים מורגים אותו. אתה הרגת מישהו, אתה נהרג. היית צריך להיזהר. אולי זה לא אשמתך, לא מעניין אותנו. הרגת מישהו, אתה נהרג. אז במקרה כזה, הבן אדם היה לו תאונת דרכים. בום, הורג מישהו, לא אשמתו. הוא יודע שאוטוט הוא צריך לברוח לחיים שלו מהפרסים. אז אין לו ברירה למנות קרוב משפחה. אז כשהמשנה, כשהברייתא אמרה, וכולן שמין להן כאריס, הברייתא באה לרבות לא רק נכסי נטושין לפי רשב"ג, מקרה שבן אדם עזב ולא שמענו ממנו, אלא אפילו מקרה שבן אדם עזב כי הוא צריך לברוח בגלל המרדין, כי הוא חושש שיהרגו אותו על זה שהיה לו תאונת דרכים שהוא הרג מישהו.
רגע, לא הבנתי. אז רגע, כולן שמין להן כאריס זה בא לרבות ש...
למקרה שברח מחמת מרדין. הוא צריך לברוח, אז זה לא בדיוק נטושין, זה לא שהוא יצא ממדינת הים.
נטושין זה יוצא על דעתו.
נטושין זה יוצא על דעתו ולא חזר.
לא, נטושין זה יוצא בעל כוחו.
לא.
זה מה שאומרת הגמרא בראש העמוד.
לא.
נטושים זה בעל כוחו, דכתיב, אשוי תשמיתן, אותו שתה. רטושים זה מדעתן, דכתיב, הם מלבנים אותו שם, אותה שם. גם רשי למטה, בדף קודם.
צודק. ההבדל בין נכסי שבויים לנכסי נטושים.
תודה רבה.
לבית המדרש.
לבית המדרש
אומרת. נראה לצודק. ההבדל בין נכסי שבויים לנכסי נטושים זה שבנכסי שבויים שמענו שהוא מת. בנכסי נטושים זה שהם הלכו למדינת הים. ונשבו ולא שמענו שהוא מת. אתה צודק, ככה יוצא. נכון, אוקיי. הברייתא בהתחלה מביאה מקרה שהם הלכו למדינת הים, היא לא אומרת שנשבו. הברייתא בהמשך אומרת בעל כוחו. כאילו, אז הגמרא בהמשך אומרת בעל כוחו, אז הגמרא מגדירה את זה, למרות שבברייתא כתוב נטושין זה שהם רק נסו למדינת הים, אבל נראה לצודק. נטושין זה שהם נסו וכנראה נשבו, אבל לא שמענו שהם מתו. אז הם עלולים לחזור. צודק. אמר רב יהודה, אמר שמואל, שבוי שנשבע והניח כמה לקצור, ענבים לבצור, תמרים לגדור, זיתים למסוק, בית אין יורדין לנכסיו ומעמידין אפוטרופיס, וקוצר ובוצר וגודר ומוסק. בן אדם נשבע, יש לו שדה שצריך לקצור או ענבים לבצור וכו'. אז דבר ראשון שבית דין עושים זה ממנים בן אדם שיבוא והוא יטפל חינם, הוא מנוי של בית דין. ואחר כך מה הם עושים? מורידים קרוב לנכסיו, ואז הקרוב משפחה מטפל והוא יקבל אחוזים. שואלת הגמרא, ולוק עם אפוטרופה לעולם, למה לא למנות אפוטרופוס תמיד? ענה הגמרא, אפוטרופה לדקנני לא מוקמינן. אפוטרופוס לבן אדם שיש לו כבר זקן, בן אדם גדול, אנחנו לא תוכים להעמיד, כי לא נמצא אותו.
את מי לא נמצא?
מתנדב.
לא נמצא מי כזה פרייר כזה שיבוא לטפל בשדה בחינם.
ליתומים, הוא אומר, בסדר, הוא לא יודע, אני אעשה מצווה בשבילו. למבוגר, הוא אומר, מה, אני צריך לטפל בשדה שלו?
למבוגר, זה לא יקחו מישהו בשכר ויעשו את זה.
אז זה מה שאנחנו עושים. אבל הדרך הכי טובה ברגע שאני משלם כסף זה שיהיה לו אחוזים כדי שהוא ידאג לשדה כמו שצריך.
זה הקרוב.
אז זה הקרוב שאני מוריד, אבל כאריס. כן. אני מוריד קרוב ואני אתן לו אחוזים. אמר רב הונא, אין מורידין קטן לנכסי שבוי. הוא אומר לנו שלושה דינים ובסוף הוא יסביר את כולם. אנחנו, כשיש בן אדם שבוי ואני צריך למנות מישהו שיטפל, אז אני לא מוריד קטן. ואני לא מוריד קרוב לנכסי קטן. אם יש לי קטן שאני צריך לטפל בנכסים שלו, אני לא מוריד קרוב לנכסים שלו. ולא קרוב מחמת קרוב לנכסי קטן. נקודה. אלה שלושת הדינים של רב הונא. עכשיו הגמרא מסבירה. אין מורידין קטן לנכסי שבוי. למה? אם אני צריך לטפל בנכסים של שבוי, אז כללית אני מוריד קרוב, אני מוריד יורש. אני לא אוריד קטן, דילמה מפסיד לו. הוא קטן, אולי הוא יקלקל. ולא קרוב מחמת קרוב לנכסי קטן, מדובר באחי מי אמא. מדובר על, יש לנו אח משותף מהאבא, ואז לאח משותף הזה יש אח מהאמא. אז למרות שסתם ככה הוא לא יכול לירש אותי, אין לי מחשבה שאולי הוא יירש את הקטן ואיתן שזה שלו, אבל אולי הוא ידאג לקרוב שלו. ולא קרוב לנכסי קטן, כיוון דלא מחי, בגלל שהקטן לא ידע למחות, עד ילחזוק היבה. הוא בסוף יבוא בעידן שזה שלו לעשות חזקה. אמר רבא, שמע מינה מדרב הונא, מזה שרב הונא אמר, אני לא מוריד קרוב לנכסי קטן, אני חושש שהוא יטען שהוא ירש את זה. כן? אז אני מבין שרק על קרוב יש לי חשש. בן אדם אחר, אין לי חשש שהוא יעשה חזקה על הקרקע. למה אין לי חשש? למה רק על קרוב משפחה יש לי חשש שהוא איתן שהוא ירש את זה? אולי בן אדם זר, איתן, יש לי חזקה, אני פה 3 שנים. אז אני מבין מזה שאין מחזיקים בנכסי קטן. ברגע שזה נכסים של קטן, אי אפשר לעשות את זה חזקה. אז בגלל זה, מי שקרוב משפחה, יש לי חשש, הוא יעשה פויל שטיק, הוא ידאג לכך שזה יראה כאילו הירושה שלו. אבל בן אדם אחר, אף פעם לא יכול להוציא את זה מרשות הקטן, כי קטן לא יכול להקנות, וחזקה אי אפשר לעשות בנכסי קטן, ואפילו הגדיל. ככה אני מבין, כן? ככה אני מבין מתוך זה. כי אני אומר, הקטן בכלל לא ידע שזה שלו, אז אין לך חזקה, כמו שהסברנו קודם. אומרת הגמרא, ולא אמרן, אלא באחי דה אבא. הגמרא עכשיו רוצה להגדיר, מתי אני לא מאפשר לקרוב, של קרוב, להיכנס לנכסי הקטן? הגמרא רוצה להגביל את זה, ובסוף הגמרא תדחה את כל ההגבלות האלה.
אחי דה אבא, כי האחים של האבא, הם בעצם יש להם את החלק בירושה, האחים שלהם האלה הם חלק.
אז הגמרא אומרת, ולא אמרן, אני רק חושש שהבן אדם ינסה לגנוב מהקטן, כשהוא אלא באחי דאבא, הוא אח מהאב. אבל באחי דאמא לדלן בא, אחי מהאמא, אם יש רק אמא משותפת, אז אנחנו לא יורשים יחד, אז אני לא חושש.
איך זה הולך בדיוק הירושה? קצת סובך, לא? לא, אני מתכוון כאילו, למי זה הולך? כאילו. אם יש את זה, אז זה הולך לזה, אם אין את זה...
כן, אבל זה הולך לפי האבא, הירושה היא לפי האבא.
איך?
אחים מהאבא יורשים אחד את השני.
יכול להסביר את זה קצת, אבל זה קצת בלגן.
אני לא יודע את זה מספיק טוב להסביר את זה. סליחה. אומרת הגמרא, ולא אמרן אלא באחי דאבא, אבל באחי דאמא לתלן בא. זה דווקא, הגמרא רוצה להגדיר דווקא באחים מהאב, אבל באחים מהאם, אנחנו לא, אין לנו חשש. באחי דאבא אינם לא אמרן, אלא בארתה. אחים של דרך האבא זה דווקא כשמדובר פה על קרקע. אז אין שכנים בקרוב, אף אחד לא יודע מה הולך. אם הוא ילך והוא יטפל בשדה, לאט לאט הוא יכול לקבוע חזקה. אבל אם אני מדובר על בבתי, אני מדבר על בתים, לטלמבה, אני לא דואג, יש שכנים, הם יודעים מה הולך, הוא לא יוכל לשחק משחקים. וכל זה נדחה. ובארת הנמי לא אמרן, ובקרקע אני גם, אני לא מונע מהאחים לטפל בשדה, אלא דלא אביד איתדה. רק במקרה שלא עשינו שטר מפורסם, שטר חלוקה, כשאנחנו חולקים, איך אנחנו מסדרים את הירושה, אז, אבל אם אביד איתדה, אבל אביד איתדה קל להתלה. ברגע שעשינו שטר, אז כולם יודעים איך חילקנו את השדה הזה. אז אין לי חשש שאחר כך
יתר. מי עושה את השטר? בעל השדה.
יש לנו ירושה. אנחנו רוצים לעשות, לחלק את הירושה הזאת.
כן.
אז אנחנו עושים איתדה. אנחנו עושים דבר מפורסם שכולם ידעו איך חילקנו את השדה הזה. אז אם יש איתדה, אז כולם יודעים שהקטן הזה שייך לו החלק הזה של השדה. הוא לא יוכל לשחק משחקים. אז זה מה שהגמרא רוצה לומר, והגמרא תתחה עכשיו את כל הדברים.
אז כן, אפשר להכניס
קרוב ולהחזיק בנושא קטן. אני יכול, ויש לי קטן שנשבע או משהו אחר, אני יכול לקחת קרוב משפחה, אח שלו, ולמנות אותו על השדה, כי הוא לא יוכל לגנוב ממנו. אם זה בית ולא שדה, אז יש שכנים, הם ידעו שזה של הקטן, אני לא חושש. אם זה אח מהאימא, אני לא חושש. כל הדברים האלה, הגמרא עכשיו תדחה. ולא היא, הגמרא אומרת, אני לא מקבלת את כל החילוקים האלה. לא שנה אחי דה אבא, ולא שנה אחי דה אימא. לא שנה ארתה, ולא שנה בתה. ולא שנה אבידי תדע, ולא שנה לא אבידי תדע, לא מחתינן. אנחנו לא מחפשים בעיות. כל הדברים האלה זה הגיוני שזה אמור למנוע מהאח לגזול, אנחנו עדיין חוששים, וזה מאוד מעניין הגישה של הגמרא. הגמרא יוצאת מתוך נקודת הנחה, יש לנו כלל. אל תכניס אח לנכסים, כי הוא אולי יגנוב אותו. אנשים הרבה פעמים מסתכלים על זה הפוך. מה, זה אח? הוא לא יגנוב. הפוך. הגמרא אומרת, תקנה. צריך לטפל בשדה, תיקח אדם זר, אל תיקח אח.
שקים
לא עושים משפחה. לא, זה מאוד מעניין. הגמרא אומרת לנו פה, הגמרא, נקודת הנחה של הגמרא זה שאח יגנוב אותו. הוא קטן, הוא יתום, האח שלו יגנוב אותו. או לפחות אנחנו חייבים לחשוש לזה. ההיא סבתא. יש לנו סיפור. ההיא סבתא. דהב ילת לטה בנתה. אז יש לנו אישה זקינה. יש לה 3 בנות. השתווי היא ואחד הברתה. היא ואחד מהבנות נשבו. כן?
כן.
היא דחתרתי בנתה, שכיב אחד המיניו ושבקה ינוקה. אחד מהבנות האחרות, היא נפטרה, והיא השאירה תינוק. עכשיו, אז מי יש לנו פה לטפל בשדות? יש לנו בת ונכד, ויש לנו את הסבתא ובת שנשבו.
יש לנו שלוש בנות. בת,
בת אחת מתה,
סבתא ושירה... ובת בשבי.
בשבי.
בת אחת מתה, נשארה בת אחת עם תינוק.
לא, לא. זו שמתה השאירה יתום.
זאת שמתה נשארה השאירה יתום, ונשאר עוד אחות בחוץ.
נכון. אז יש לנו אחות שנמצאת בשטח, נכד שנמצא בשטח, אוקיי. וסבתא ובת אחת בשבי. יאללה.
שם הולך עם הנכסים של הסבתא.
אמר רביי, היכי נעביד. מה נעשה עכשיו בנכסים של הסבתא? הסבתא השאירה לנו ארמון, השאירה לנו שדות, מי יטפל בהם עכשיו? אנחנו לא יודעים אם הסבתא חיה או מתה בשבי, נכון? אישה זקנה, אנחנו לא יודעים אם היא חיה. אז לוק מינו לנכסה ביד הדאחתה. אם אני אלך כמו רבן שמעון בן גמליאל, נכון, אמרנו על חק רשב"ג, שקרוב משפחה שנשבע ואני לא יודע אם הוא מת, זה נכסי נטושים, אני כן מוריד קרוב משפחה לנכסים האלה.
הוא מוציא מיד, ראינו שלא שהוא נכנס לך תחילה, נכון?
אז הגמרא די מבינה שכן נכנס לך תחילה, נכון? אנחנו דייקנו את זה כשלמדנו אתמול, למה הלשון של הגמרא זה אין מוציאים מידו, ואילו ההתייחסות נראה שזה לך תחילה, הוא יורד. ככה זה נראה, זה דיוק נכון, לא, עוד לא הספקנו לחפש אם מישהו מדייק את זה. אנחנו גם, יא, זה הפריע לנו גם אתמול. אומרת הגמרא, אמר רבי, היכי נבי, לוקמינו לנכסי ביעדה דאחתא, נשאיר את הנכסים עכשיו אצל האחות, כן? דיל משכיב הסבתא, אולי הסבתא מתה, ממילא הנכד ירש אותה, כן? ואז אם הנכד ירש אותה, ואין מורידים קרוב לנכסי קטן. אסור לדודה לטפל בשדה של הנכד. אמרנו שלא מורידים קרוב, אנחנו חושבים שהיא תגנוב ממנו. נוקמינו לנכסי ביד הדיינוקה, נאמר, אוקיי, בסדר. אז נשאיר את הנכסים אצל הקטן, דילמה לא שכיב הסבתא, אני לא יודע שיש לו שייכות, אולי לא שייך לו כלום בקרקע הזה, ואז ממילא זה הכל קרקע של הסבתא, ואין מורידים קטן לנכסי שבוי. אז אני לא יכול להשאיר את הקרקע בחזקתו. אמר רביי, הילקח, פלגה יאבין עלה לאחתה, וידך פלגה מוקמין עני אפוטרופה לינוקה. אני עושה חצי חצי. אני אומר, חצי אני נותן לאחות, כי ממה נפשך? או שהיא מטפל בשביל הסבתא, או שזה שלה, כיורשת, והחצי האחר אני נותן לתינוק. רבא אמר, מי גודם מוקמין אפוטרופה לפלגה, מוקמין אל האפוטרופה לידך פלגה. מאחר ואני כבר מוצא אפוטרופוס, ואני לא נותן לקטן לטפל, כי אולי הסבתא לא מתה,
וגם... גם לאישה.
מה? אז אני כבר ממנה אפוטרופוס על כל השדה. לסוף, שמוד השכיב הסבתא. לסוף...
אבל לשנייה, רגע, למה? הרי לאחות, בכל מקרה, היא צריכה לקבל את החלק שלה.
לא דווקא, אם הסבתא לא מתה, היא לא מקבלת כלום. הכל שייך לסבתא.
למה לא להשאיר את זה איך שזה?
אנחנו רוצים לטפל, זה סתם מתקלקל. אז עכשיו...
למה שפה יהיה אפוטרופוס שירצה לעשות את זה?
אז כנראה שברגע שאני מוצא אפוטרופוס על חצי, אז אולי אני אוכל למצוא על השאר.
מה הפשט אפוטרופוס? מה הוא צריך לעשות?
הוא צריך לטפל בשדה.
לא, זה עבד. הוא צריך להיות אחראי שיטפלו בשדה.
הוא אחראי, כן. הוא ממונה של בטן.
כן, הוא לא אומר שצריך הוא לעשות את זה או משהו כזה. הוא אחראי על השדה הזאת שיעבדו אותה וכו'.
לסוף שמוד השכיב הסבתא. אז אחר כך התברר שהסבתא באמת מתה. אמר רביי, טילתא שליש יבנה לה לאחתה. עכשיו הסבתא מתה, כמה שידוע לנו, לא ידוע לנו שהבת שאיתה מתה. נכון? אז אני צריך לחלק את השדה הזה לנכדה, נכדה, נכד. אז אני אומר ככה, טילתא יבנה לה לאחתה, וטילתא יבנה לינוקה, ואידך טילתא יבנה דנקה לאחתה, ואידך דנקה מוקמים נלי אפוטרופה לינוקה. שוב, אותו מתמטיקה. שליש שייך לאחות שפה, שליש שייך לנכד. השליש האחר, אני לא יודע אם היא בחיים או לא, אז אני עושה אותו חשבון. חצי אני נותן לאפוטרופה של הילד, כן. וחצי אני נותן לאחות לטפל, כי אולי זה, אולי מטפל בשביל אחות שלה.
שמענו רק שהסבתא מתה.
שמענו רק שהסבתא מתה. רבא אמר, שוב, רבא עושה אותו מתמטיקה, מי גדמוק מהאפוטרופה לדנקה, מוקמין ענה מהאפוטרופה, לידך דנקה. ברגע שאתה מוצא אפוטרופוס לשמור על החצי בשביל החצי של השליש, בשביל התינוק, בשביל הנכד, תמצוא גם אפוטרופוס בשביל החצי האחר. חגי, כן? ברור? לא מסובך. בסדר. מרי בר איסק, עכשיו יש לנו עוד סיפור. מרי בר איסק, אטלי אחה מבי חוזאי. אבא שלו הלך לבי חוזאי, התחתן.
מה זה אחה? כאילו אח?
אח, כן. האישה הביאה לו ילד לעולם, ואז
יכול לתרגם את זה סימולטנית, את המשפט הזה?
מרי בר איסק בא לו אח מהמקום שקוראים לו בי חוזאי. עכשיו, אנחנו לא יודעים שזה אח שלו, הבן אדם זה טוען שהוא אח של מרי בר איסק. אבא של מרי בר איסק הלך לבי חוזאי והתחתן.
כן.
ומרי בר איסק נשאר פה, ופתאום מגיע בן אדם משם ואומר, אני אח שלך, אני רוצה חצי. מרי בר איסק טיפל בנכסים של אבא שלו, כן?
כאילו הוא היה שם ונטש בעצם את הקרקע.
אבא של מרי בר איסק עזב. עזב תאיר.
יפה. אז מרי בר איסק מטפל שם וילד לו ילד. כן. יפה. עכשיו
עבר 20 שנה, הילד מגיע לפה, אומר אני אח שלך. אתה מטפל בנכסים של אבא שלי. מרי בר איסק עטה ליחה מבי חוזאי. אז פתאום מפיע לו אח מבי חוזאי. אמר לי, פלוג לי. בוא נעשה חצי חצי. אמר לי, לא ידענה לך. מרי בר איסק אמר לו, לא יודע מי אתה.
כן.
עטה לקמי דרר חיסקה. אמר לי, שפיר כמה לך. הוא בסדר שהוא אומר שהוא לא מכיר אותך, זה לא רמות, כן? הוא ראה אותך כשהיית תינוק, הוא היה עם אבא שם, אתה עכשיו התבגרת, יש לך זקן, מה הוא אמור להכיר אותך? שנאמר, כתוב, ויכר יוסף אותך והם לא הכירו, מלמד שיצא בלא חתימת זקן, כשיוסף יצא הוא עוד היה ילד בלי זקן מלא, הוא בא בחתימת זקן, אז אמרו אותו, כשהוא בן 30, זקן מלא, הם לא הכירו אותו. אז זה מה שקורה פה, מרי בר איסק הוא לאו דווקא רמאי, כשהוא אומר, אני לא יודע מי אתה, הוא לא אומר את זה ברמות, הוא לא יודע אם אתה אח שלו או לא. אמר לי, זיל הייתי סעדי, דאחוות. אז הוא אמר לו, לך אתה, תביא עדים שאתה אח של מרי בר איסק. אמר לי, אז האח אמר לרב חיסטה, איד לסעדי, יש לי עדים, ודח לי מנה, אבל הם מפחדים, הם מרי בר איסק, דגברא אלימהו, שהוא בריון, הוא בן אדם חזק. הם מפחדים להעיד. אמר לי, לדידי, זילנט הייתי סעדי דלאו אחוכו. אז הוא אמר למרי בר איסק, לא, תביא לי עדים, הוא אמר למרי בר איסק, תביא לי עדים שהוא לא הבן של אבא שלך. כן? אמר לי, דינה אחי, המוצאים חברו עליו הראייה. אז מרי טוען לרב חיסטה, רגע, מה, אני צריך להביא הוכחה שהוא לא האח שלי? הוא בא בטענה שהוא יביא את ההוכחה, הוא רוצה לקחת ממני. אמר לי, הכי דיינין הלך, ולכל עלים עדי חברך. אמר לו, תדע, הבעיה פה בדין זה אתה. אתה בריון, הם מפחדים להעיד לפניך. אז אני צריך לטפל בבריונים כמוך. ככה נידן אותך וככה נידן בכל המאפיה כמוך.
מי אמר את זה?
ככה רב חיסדה ענה למרי בר איסק.
אוקיי.
הוא אמר למרי בר איסק, אתה מאפיה, בגלל שאתה מאפיה הוא לא יכול להביא עדים. הוא מצא פתח
לטעון. זה לא שם של איזה חכם, מרי בר איסק, איך פתאום הוא נהיה אלים?
מי אמר שזה חכם?
טוב.
אמר לי, סוף סוף, אתו סעדי ולא מסעדי. מה?
הוא לא תעדות. אתה יודע מה אני דבר? כן.
אמר לי, תרתי לא עבדי. הוא אמר, תראה, מה אתה רוצה? אתה, מר בר איסק אמר, אז אני אביא עדים והם לא יעידו. אז הוא אמר, לא, 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 אני לא חושש שיבואו עדים וישקרו. או שהם ישתקרו או שהם לא יבואו, אבל
ש... לא מבין, מה קורה פה? אמר לסוף סוף אתו סעדה ולא מעסדה. נו, בסוף סוף אני אביא עדים, והם לא יעידו עליי, אלא מה הם יעשו? לא מבין את רשי, אלא כמותי ולא כמותך. כאילו הם, בוא, הם לא יגידו שאתה אח שלי, הם יגידו שאני לא אח, של, אח שלך, שאתה לא אח שלי. נכון?
מה
יעזור לך שאני אביא עדים? הרי אם הם מפחדים ממני, אז גם את זה הם לא יגידו, נכון? זה הכוונה, בקיצור.
אז הוא אומר, לא, אז רב חיסדא ענה לו, תרתי לו עבדי, אני לא חושש שהם גם יבואו וגם ישקרו, שישתקו בסדר, לפחד. לסוף אטוס עדי דאחלו, לסוף באו עדים.
הוא גם מתפלץ לך רב חיסדא, הוא לא סתם עלים, הוא גם חוצפנקסן.
באו עדים שהוא כנח. תראה, ברגע שאנחנו רואים סוף הסיפור, שהוא היה כזה מאפיונר, אז אנחנו מבינים את התחלת הסיפור. למה רב חיסדא היה צריך לומר לאח, תשמע, מרי בר איסק לא עובד עליך, הוא לא רמאי? כי האח טוען, אתה מכיר את מרי בר איסק, הוא מאפיונר, ודאי שהוא טוען שאני לא האח שלו. אז רב חיסדא אומר לו, רגע, אבל פה יש למרי בר איסק טענה, יכול להיות שהוא באמת לא מכיר אותך. אז זה למה שהסיפור מתחיל ככה, אז הוא אומר, אבל יש לי עדים והם מפחדים, אז הוא חוזר למרי בר איסק, הוא אומר, בסדר, אתה גרמת את הבעיה פה, תביא אתה את העדים. אז בסוף באו עדים שהוא באמת היה אח. אמר לי, ליפלוג לי נמי מפרדיסי ובוסטני דשתל. אז האח אומר לרב חיסדא שייתן לי חצי גם מהקרמים שהוא שתל, והביטן של אילנות שהוא שתל, אני רוצה חצי מהכל. אמר לי, שפר כמה לך? הוא אמר, תשמע, יש לו טענה? תתנן. הניח בנים גדולים וקטנים, השביחו גדולים את הנכסים, השביחו לאמצע. גם מה שאתה השקעת בקרקע של האבא, זה בעצם חצי-חצי. אתה השקעת בקרקע שהיה לך אח עליה. וכן אמר רבא, השביחו לאמצע. בסדר. אז אמר לה, הבא יהיה עם
מי גם. מה זה
נמצא? חצי-חצי. יש עוד אח, אז... אוקיי, יש פה רשי מאוד מעניין. אנחנו יודעים שרב חיסדא היה חמיף של רבא, נכון? רבא נשא את בת רב חיסדא. אז אנחנו היינו חושבים שרבא, שהיה רבו של רבא, היה בן דורו של רב חיסדא. רש"י פה מגלה לנו שזה לא ככה. רש"י אומר, וכן אמר רבא, השביחו לאמצע, לא גרסינה. שאין זה לשון גמרא להביא דברי המוראים סיוע למשנה. ועוד, רבא תלמידי דרב חיסדא הווה. אז זה ידיעה חשובה. למרות שרבא ורב חיסדא היו בערך באותו דור, רש"י מגלה לנו פה שרבא היה תלמידו של רב חיסדא. ואיך אמר רב חיסדא, שמעת משמי. והיא גרסת, וכן אמר רב גרסינן, שהיה רבו של רב חיסדא. אז רש"י פה מגלה לנו שלמרות שרב חיסדא היה חמיב של רבא, הוא היה דור אחרי רב, זאת אומרת דור שני של המוראים. משום דיקה למד אמר...
רגע, עוד פעם, תחזור למשפט אחרון.
יש לנו רבי,
כן.
רב היה תלמידו של רבי, רב הוא תנא ופליג, רב הוא דור ראשון של המוראים. אם רב חיסדא הוא תלמידו של רב, אז הוא דור שני של המוראים. רב הוא חתנה, רב הוא חתנו של
רב חיסדא.
לא יכול להיות מישהו אבל זה מעלה לנו שרב חיסדא הוא דור שני של המוראים. ככה יוצא עכשיו.
זה הדור של רבא ורבי יוסף?
אז אני תמיד חשבתי שרב חיסדא, רבא ורבי יוסף זה אותו דור.
כן.
מהרש"י הזה אני מסופק, האם הם יהיו באותו דור והוא היה יותר גדול? או מה? לא יודע.
והאילו, אז הוא לימד את החבר'ה בני גילה.
יכול להיות, אני לא יודע. משום דאיקה למאן דאמר בבבא בתרא לא שנו אלא ששיבחו נכסים מחמת נכסים, אבל שיבחו מחמת עצמן, של אחים השביחו לעצמם. אמרה רב חיסדא להד רב הכה למימר דלית לנא ישמעיתא, אלא אפילו השביחו מחמת תורחן של משביחין, כי הכה תשתל פרדס, השביחו לאמצע, אנחנו עושים חצי חצי. אמר לאביי, מי דמי, הטם גדולים גבי קטנים ידי וקמח לי, הם ידעו כשהם השקיעו, שאנחנו הולכים לעשות חצי חצי. הכה, מי ידע?
לא הבנתי, על מה אנחנו מדברים? על מה הוא עונה? על מה מי דמי?
הוא אומר, אתה משווה את המקרה הזה לאחים שהשקיעו בקרקע, היו יתומים, והם השקיעו בקרקע, ואז הקטנים באים, אנחנו עושים חצי חצי.
הגדולים
השקיעו בקרקע.
הקטנים גודלים, אומרים, טוב, הנה אבא מת, אלא בוא נעשה חצי חצי.
כן, אז באמת עושים חצי חצי. זה מה שכתוב במשנה, כן? אז הבעיה אומר לו, אתה לא יכול להשוות. שם הגדולים ידעו שיש קטנים, כן? הם ידעו שהקטנים יבואו וירשו חצי, אז ממילא הם השקיעו בשביל זה. אבל פה, מי ידע שיש לו אחים? עכשיו זה פה, זאת אומרת...
אילו הוא היה יודע שיש לו אחים, אולי הוא היה משקיע כל כך, מה?
כן,
אני לא... זה הולך לחצי.
כן.
זה מה להשקיע יותר מדי. סופו של דבר, אז החצי שלך גם יגדל. קצת קשה, לא יודע.
יש הבדל כמה אני משקיע כשזה חצי חצי וכשזה שלי.
האמת שזה נכון. זה נכון.
זה שונה, זה הבדל מאוד משמעותי. יגלגל מילתא ומטה לקמי דרבם. אמר להו, גדולה מזו אמרו. שמין להם קריס. הרי מה קרה פה? אבא של מרי בריסק לא מת, זה לא ירושה, הוא הלך לעיר אחרת. מרי בריסק טיפל. אז מה הוא טיפל? הוא טיפל כמו בן אדם שנכסי נטושין. הוא טיפל בנכסים שאבא לא פה. אז יופי, טיפלת בנכסים שאבא לא פה, אז מה אנחנו פוסקים במקרה כזה? שמין להם כריס, אפילו לא חצי חצי. אז מה הטענה? השתא דידי לא יבינן לי, עם כל הכבוד, זה, הוא השקיע, אנחנו לא צריכים לתת לו.
אין לו חלק שמור, רק מי שהוא היה, אריס בפועל.
כן.
ידע להבין על כאילו, אפילו ל... מה זה ידע להבין עליהם?
אפילו את שלו, לא נותנים לו...
כלומר, לא מקבל את הקרקע. רק אחוזים. בתמיעה, זה שעשה והשביחה לדעת עצמו, לא יבין עליה כאריס בחלק השני. אבל בשיעור, זה שעבד שם בתוך השדה, גם את החלק השני הוא לא מקבל.
כן, זה משהו תמוה.
הוא כל כך מבין איזה...
לא יודע, רק שנייה, אחרי כזאת לא הספקתי להכין, רק רגע.
אם הוא לא גדולה מזאת, אמרו תמיד.
רק שנייה. רבי אומר ככה, גדולה מזו, לא רק אתם טוענים על מקרה שיחלקו אז הוא מקבל חלק, גדולה מזו אמרו על מקרה שבן אדם משקיע בקרקע שהיא ודאי לא שלו. כשהקרוב יורד לנכסים, אנחנו אומרים אם הוא משקיע בקרקע והוא משביח את הקרקע ואז הקרוב משפחה חוזר, אני לא אומר טוב מה שהשקעת אתה עושה חצי חצי, אלא אני אומר שמין להם כאריס. במקרה שהוא השקיע בקרקע שהיא בכלל לא שלו, אני אומר, אחרי שהוא השקיע, הוא מקבל חלקים, הוא מקבל אחוזים במה שהוא השביע. אז במקרה הזה, השתא דידי לא יבין עליה. במקרה הזה שהוא השקיע באדמה שהיא בעצם הייתה שלו, עכשיו הוא בא, הוא צריך לחלוק, אבל עד עכשיו זה היה שלו, הוא היה שם בזכות, אז אתם לא תיתנו לו חלק במה שהוא השקיע. אתה טוען, אני אקח חצי מהפרדסות, זה שהוא השקיע, בנה פרדסות, בעיה שלו. רגע, במקרה של, שיורד לקרקע שהיא לא שלו, אנחנו מתחשבים בהשקעה שלו. אנחנו אומרים, אם הוא השקיע אז הוא יקבל חלק כמו אריס. כן?
כן.
זה לא מסודר לי בדיוק, אבל זה סידור הדברים. אז כל שכן במקרה הזה, שמרי בריסק בנה את הפרדסות והכל, שהוא אמור לקבל, אתה לא יכול פשוט לבוא ולקחת חצי. אתה לא יכול לקחת חצי ולומר, אין לך חלק בחצי הזה. לא, יש לו אחוזים כאריס בחלק הזה. עד מתי לא ברור לי, לא ברור לי מה אתה...
אריסות יש לו, אבל... אז רגע. אז מה הם עושים בסופו של דבר עם ה...
הוא בא, האח בא וטען, תן לי חצי. הייתה בנית את זה, והיה שלך בנית, בסדר, זה כמו יתומים, עכשיו זה שלי.
כן, אז אמר
לי... רממי אומר, לא, אם הייתי משקיע בשדה שהיא לגמרי לא שלי, הייתי מקבל חלק מזה. הייתי מקבל אחוזים כאריס, אז גם פה הוא צריך לקבל אחוזים.
למה? זה יותר קל.
במקרה הזה היה לו זכות עד היום? עד היום הוא היה שם, זה היה שלו?
הבן?
מרי בריסק. מרי בריסק, זה היה שלו עד עכשיו?
כן.
אז זה שהוא בא ורוצה לקחת ממנו, הוא שביח את הקרקע של אבא, שהיה לו זכות לטפל בקרקע הזו עד עכשיו. אז במקרה כזה זה לא יותר גרוע נכנס לנכסי שבוי. כשהוא נכנס לנכסי שבוי, אתה מתחשב בהשקעה שלו, אתה נותן לו אחוזים. אז ודאי פה תתחשב בהשקעה של מרי בריסק ותיתן לו אחוזים. אל תיקח חצי, האח הרי רוצה לקבל חצי.
טוב.
אז הוא
טען,
כן, הדגש, בוא נחזור שנייה. אמר לאוח על הרב חיסדה, לפלוג לי מפר דייסי קרמים ובוסטני, ביטן של אילנות, תשתל אי ובישביחן, ויתן לי חציין כמו שאין משובחין. הדגש פה, זה כנראה זה היה זמן של בצירה. אתה עכשיו יכול לכתוב, יש לך שווי של מיליון דולר בשדה. אז הוא אומר, חצי שלי. החצי שלך, חצי שלי, אבל חצי שלי, זה חצי קרקע שלי. אתה השקעת בקרקע, השקעת בקרקע שלי. אז על זה רב עמי אומר, לא. גדולה מזו, הרי נקרא רש"י, אם אתם רוצים, גדולה מזו. קרוב היורד לנכסי שבוי. שאם יבואו, הבעלים יתלו שלהם, זה בכלל לא שלו, ובכל זאת אמרו שמין להן כאריס. החדידי, במקרה הזה שזה בכלל היה קרקע שלו שהוא השקיע והשביח. לא יבין עליה, אתם לא תתנו לו. אתם רק תיקחו חצי מהקרקע עם כל הבציר מוכן לתת לאח.
אז זה מה שאני לא מבין, כי איך זה, למה שהוא יבקש בכלל מהקרקע שלו? אני חושב שכל מה שהוא מבקש זה קרקע שהיה של אבא שלו.
היה קרקע של אבא שלו, נכון? האח בא ואומר אני רוצה חצי. עכשיו אומר אני רוצה חצי מהדברים שהוא עומד לבצור, עוד רגע הולך לבצור, אני רוצה. הוא הביא אותם עד הבצירה, בסדר, זה חצי קרקע שלי. אנחנו אומרים לא. אם זה היה לגמרי לא של מרי בריסק, היו לו אחוזים בכל הקרקע כי הוא טיפל בה. אז כל שכן פה שאתה לא יכול לקחת חצי ולהפקיע אותו מהחצי הזה. הוא השביח את החצי הזה. אז בחצי הזה הוא צריך להיות כאריס. יפה. בחצי שאתה לוקח, אתה לא יכול לקחת את כל הפירות. וזה הבתמיהה. זה שעשה והשביחן לדעת עצמו לא יבין לכאריס בחלק השני, חצי של יישר של מרי בריסק. אבל החצי האחר אתה צריך לתת לו כאריס.
מרי בריסק מבקש מאחיו, נכון?
האח תובע ממרי בריסק.
הוא בהתחלה תובע אותו, הוא אומר לו אני לא מכיר אותך בכלל. אחרי זה...
אחרי זה הוא קיבל...
עד שאתה טוען אותי בכלל, אז מה עם הדברים שלך?
לא, לא, לא. אז הטענה באה מהאח. האח בא לרב חיסדא ואמר בסדר, אני מקבל חצי. אני גם רוצה חצי מכל הפירות שהוא עכשיו הולך לקטוף. האח בא עם הטענה. אז רב חיסדא אומר, לכאורה הוא צודק, כי זה כמו ירושה שהאחים הגדולים, מה שהם השקיעו, הם ידעו שזה יהיה חצי חצי. רב עמי אומר, לא, הוא לא יכול לקחת את כל החצי של הפירות לעצמו.
אוקיי, בסדר.
הגיוני? הגיוני?
אני פשוט סבלתי, כי חשבתי שמרי בריסק בא אליו, עד שהוא טוען ממני, אז גם אני אקח ממנו, כאילו...
אנחנו עכשיו טוענים.
אומר את הגמרא, הדרוע לקמיד רבי עמי, סליחה, הדרוע הלקמיד רב חיסדא. אז החזירו את התשובה, את השאלה לפני רב חיסדא. אמר לו, מי דמי, אתם ברשות נחית, אך עליו ברשות נחית. שם הוא בכלל ירד ברשות לשדה, אתה לא יכול להשוות. פה מרי בריסק, מי הרשה לו? ועוד קטנו, ואין מורדים קוב לנכסי קטן, עם כל הכבוד. האח הזה היה קטן, הוא גר שם בבי חוזאי. מי הרשה למרי בריסק להיכנס לשדה שבעצם הייתה שייכת לקטן? הדרוע לקמיד רב עמי, אמר לו הוא, לא סיימו, כמה היא דקטן? הוא אומר, לא סיפרו לי את סוף הסיפור. רב חיסדא צודק, אף אחד לא סיפר לי שהאח היה קטן כשכל הסיפור הזה היה. באמת, אני מסכים לפסק של רב חיסדא, ובאמת צריך לעשות חצי חצי, ולמרי בריסק אין שום חלק בפירות של החצי של האח.